30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. היום יום 55 למלחמת 7 באוקטובר. השבוע כולנו שמחנו ביחד עם המשפחות, הילדים והאימהות שלהם שחזרו הביתה. לא נשכח שעדיין יש לנו כ-140 אנשים חטופים בעזה. הלב שלנו איתם ועם המשפחות שלהם, ואנחנו שולחים תפילה שכולם יחזרו הביתה בקרוב, מקסימום עד השידור הבא. ככל שעוברים הימים, האלם הראשוני מתחיל לרדת. נכנסנו לשגרת חירום שהולכת להיות ארוכה, ויש לנו הרבה אתגרים כלכליים שיצרה המלחמה הזאת, ולכן הזמנתי היום קולגה יקר שלי מאוד, את שי אבו. שי הוא יושב ראש איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל, שם מאוד ארוך. באמת על מנת לדבר איך מתמודדים עם כל האתגרים האלה. שלום שי, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
כיף לארח אותך, תודה רבה שאתה פה. אני רוצה להתחיל ולשאול, איפה המלחמה תפסה אותך?
קודם כל, במקרה האישי שלי, אני הייתי בדיוק יורד רגע, שמענו קודם כל הזקות, לא הבנו מי נגד מי, הולך לבית כנסת, ואז שם פחות או יותר מבינים שקרה משהו מאוד משמעותי. המשפט הראשון שמישהו אמר זה, איך אומר, יותר גרוע מיום כיפור, וכל רגע אנשים הלכו ועזבו את בית הכנסת והלכו לטובת המילואים. אז שם זה תפס אותי, ובוא נגיד שככה, מאותו יום אני חושב שכולנו השתננו, ואני באופן אישי לוקח את הימים הללו למקום של, משתדל לפחות, לחשיבה טובה, לעשייה טובה, כדי שבאמת תהיה לנו טוב לכולנו.
מה הדבר שהכי השתנה אצלך?
אני חושב שברמה האישית, אני חושב שקודם כל זה לדעת לכבד יותר אנשים. גם אם, השתדלתי תמיד לכבד אנשים עם דעות אחרות ממני, אבל עכשיו זה הרבה יותר. להבין את המצוקות, את הכאבים של האנשים יותר, ולהבין שבסופו של דבר, האויבים שלנו מעניין רק דבר אחד, הם רוצים לפגוע בנו ולא משנה מה הם דעותינו ומה בכלל, ואני מקווה שאנחנו, עם ישראל חי ועם ישראל ינצח.
אני חותמת על זה, אמן. אני רציתי לשאול אותך, כי כבר עברו 50 ומעל 50 ימים מאז התחילה המלחמה, ואתה נפגש עם המון אנשים, והמון, גם אנשים פרטיים, גם בעלי עסקים, באמת מגוון מאוד רחב. מה באמת אתה נתקל? איזה אתגרים אתה רואה שהם הכי חוזרים על עצמם אצל רוב האנשים?
אני חושב שהנקודה המרכזית זה חוסר הוודאות. ברגע שבן אדם נמצא באיזשהו אלמנט של חוסר הוודאות, גם אם צורך עניין שכיר, שלא יודע עכשיו אם הוא ממשיך בעבודתו או לא, או לצורך העניין בעל עסק, שלא יודע איך העסק שלו כרגע יתרומם. אז הדבר הזה מאוד משליך על האנשים. ולצד זה, הרבה פעמים שאנשים נמצאים באיזשהו סוג של לחץ, קבלת ההחלטות שלהם, גם בביתים פיננסיים שעוד רגע נגיע, היא קבלת החלטות פחות טובה. כי כשאדם בלחץ הוא פחות מגיב נכון.
אתה יכול לספר לנו על משפחה כזאת שאתה, או את מישהו?
בהחלט. פתחנו קודם כל מוקד סיוע, שאת חלק ממנו בתוך האיגוד, והשאלות הראשונות שמתקבלות זה יצאו באיזושהי הנחיה, שיש אפשרות נגיד להקפיא משכנתה, או לדחות הלוואות, ומשפחות מיהרו לעשות את זה. ואז בתוך השיחה איתי במקרה, אני אומר להם, תקשיבו, בוא רגע, תעצרו, למה אתם עושים את זה? למה אתם ממהרים לעשות את זה? ואז הם באמת אחרי שיחה הבינו והגיעו למסקנה שלו, שאין צורך. הייתה משפחה שהסברתי להם, רגע, יש לכם מניח משכנתה, יש לכם מספר מסלולים, אולי מסלול אחד, יש עניין אולי לעשות את זה, אבל שאר המסלולים אין טעם, ובטח ובטח במקרה של אותה משפחה לא היה מקום גם לדחות את ההלוואות, כי צריך להבין שבסופו של דבר, לכל דבר יש מחיר. כל דחייה, בסופו של דבר, יכולה להיות דחייה ויש לה עלויות, אבל כמובן שזה תמיד פעולה עדיפה על פני מצב שאדם יגיע לפיגור. ובאמת הייתה משפחה שבאמת חשבה לדחות את ההלוואות, כי אם כבר נותנים לך משהו, אז לא.
נותנים לך, תיקח.
לא, אז במקרה הזה נותנים, אל תיקח, לא בכל מחיר לקחת. ואחד הדברים זה באמת גם לעשות איזשהו סדר מבחינה תזרימית, כי אנשים היו רגילים, נגיד, לקבל תקבולי כספים בתאריך מסוים במהלך החודש, ועכשיו פתאום זה משתנה. ואז המשמעות היא שזה יכולת התגובה שלך, אם זה להזיז את תאריכי החיוב באשראי, או בהוראות קבע שונות, כדי להתאים את הדברים האלה, כדי שלא ייווצר מצב שבן אדם יהיה בפיגור. אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד מרכזית, גם בעולם של דירוג אשראי, אבל גם בעולם תזרימי נכון, שבן אדם לא יגיע לסיטואציה שהוא יהיה בבעיה.
אז בעצם אתה מתאר את זה שאנשים בגלל לחץ וחרדה עשו פעולות...
ניסו, חשוב.
ניסו ללכת לפתרונות הרגילים, שהם יודעים ומכירים, כדי לפתור את הבעיה, ובעצם...
אני אפילו אגיד משהו יותר מזה, שיש נקודה שמאוד משמחת, אני בקשר טוב עם בנק ישראל, אז יש את הנושא של הקפאת המשכנתה. כולם היו משוכנעים בצורה כזו או אחרת, שברגע שנתנו את האופציה הזאת, אז יהיה עדר מאוד גדול של אנשים שיעשו את זה. ואנחנו רחוקים מאותם אחוזים שהיו בקורונה. נכון שיש עלייה, נכון, אבל אנשים הבינו בזמן הקורונה שזה לא בדיוק עזר להם, שהם שילמו על זה מחיר מאוד מאוד יקר בהמשך, ואנחנו רואים שבאמת מי שבחר את זה, אני יכול לקוות שהוא באמת חשב היטב היטב לפני שהוא עשה את הצעד הזה כצעד.
אני ממש שמחה שעלית את הקורונה, כי רציתי לשאול אותך, האם אתה רואה הבדלים בין האתגרים שעברו משפחות בקורונה? כי בעצם בסופו של דבר יש משהו מאוד מהותי שאני ראיתי, אוקיי? הדבר הראשון זה הקיטון בהכנסות, שזה היה מאוד משמעותי. כאילו, כי גם בקורונה היינו חודשיים בבית, וגם פה עכשיו אומנם לא היינו בבית, אבל היינו בבית.
אני חושב שבקורונה המדינה, ואני חושב, אבל גם חשוב לומר, שאני לא חושב שבעלי עסקים, צריכים בכלל להפנות אצבע כלפי גורם כזה או אחר. כי ממה שאני ביררתי עם אנשים מבוגרים ממני, שהיו הרבה מלחמות שבכלל מדינת ישראל לא היה מושג כזה מענק. נכון שהתקדמנו במהלך השנים וכו', אבל לא היה, אפילו יותר מזה, פנו לאנשים ולקחו מלווה שלום הגליל. אז קודם כל מהבחינה הזאת...
שזה סוג של אגף.
עכשיו, ברמה האישית אני יכול להגיד שכעסק, אני לא חושב שעסק צריך להיבנות על זה, יכול להיבנות על זה שהוא יבנה, שמישהו מחר מתי שהוא יכול לעזור לו. אני חושב שתמיד נכון שיהיה קרן חירום, אבל אנחנו מבינים ובתוך עמנו אנחנו נושבים שלהרבה אנשים אין את אותו קרן חירום, ואז נשאלת השאלה איך הם מגיבים. וביכולת התגובה הזאת זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה היבטים. אחד זה שגם המכנה המשותף לקורונה וגם למציאות שבה אנחנו נמצאים זה... לחשב מסלול מחדש, לחשוב ברמה גם העסקית וגם הפרטית, זה לחשוב איך אני לוקח את המקום הזה ומנסה לפתח אותו ולהתפתח איתו. ואני חושב שהרבה מאוד עסקים טובים צמחו בעקבות הקורונה, והרבה עסקים טובים יצמחו גם בעקבות המלחמה. ברור שבדרך היו עסקים שקרסו, לראות נתון אתמול של 57,000 עסקים עומדים להיסגר בשנה הקרובה, אני מתאר לעצמי שזה כאב מאוד מאוד גדול. אני רואה מכנה משותף בין עסקים שהיו להם בעיות בקורונה לבין עסקים שיש להם בעיות כרגע, בזמן הקורונה אני הייתי חלק מ... למעשה פתחתי מוקד סיוע לטובת הכלל, והייתי חלק משולמנים וכל ההיבטים הללו, לא הפוליטיים, אלא יותר העשייה הציבורית, פתחנו חמל סיוע, ואני מרגיש שהרבה אותם אנשים שבאמת ידעת שהם, איך אומרים, החזיקו את עצמם, חזרו אליך. חזרו אליך כי ידעת שהעסק שלהם הוא באמת לא יציב, וכל תזוזה קטנה יכולה באמת לערער אותם, וזה חזר. רק שהפעם, אני חושב שהדגש היה, מבחינתי היה, קודם כל לבלום. לבלום את, את הקריסה שיכולה להיות.
עכשיו? כאילו במלחמה?
כן. וגם להבין קודם כל מה יש להם. להבין את מה יש, ויש המון פתרונות פיננסיים שאפשר לעשות אותם, אבל צריך לעשות אותם בצורה נכונה. ואנשים לפעמים רצים לקחת הלוואה.
למשל, כן. זה okay. פתרון. הבעיה היא שהרבה פעמים, כשאתה, אנשים, אני אגיד לך, אנשים, כשיש להם בעיה כלכלית, הולכים לבנקים. ואני, עם כל הכבוד שיש לי לבנקים, ויש לי הרבה כבוד לבנקים, אבל עדיין, הבנק, יש לו רק פתרון אחד, לתת לך הלוואה או להגדיל לך מסגרת. ולכן זה הפתרונות שכולם מכירים, הם לא מכירים פתרונות אחרים.
אני אספר לך סיפור מהבוקר. אז הבוקר פנתה אליי אישה מבוגרת, שאני לקחתי לתשומת ליבי לעזור לה, ויש לה הלוואה בבנק. ומן הסתם, היא לא קיבלה את ההלוואה הזאת סתם, אלא בנקאי או בנקאית דאגו לתת לה אותה. וההחזר שלה הוא די גבוה. ואני פניתי לאותה בנקאית, ואמרתי, תקשיב, אני רוצה שתקטיני לה את ההחזר, כי זה מה שהיא יכולה להחזיר.
בעצם לפרוס את ההלוואה מחדש.
ואז היא אומרת, אנחנו לא יכולים יותר מחמש שנים. כי היא יכולה מגיע אליי, אמרתי, אז בטח שאתם יכולים, הסברתי למה וכו', ואמרתי, תראי, את בטח לא רוצה שאני עכשיו אפנה לדרג הבכיר בבנק ולהגיד לו, את הולכת עכשיו לגרום להפסד לבנק. את בטח לא רוצה שאני אעשה את זה. יש פה מישהי שאישה מבוגרת שאנחנו רוצים לעזור לה. א', היא, איך אומרים, יודעת לתת לה את ההלוואה, זה שלא שמת לב שזה יכול להיות מכשול בדרך, זה נקודה כשלעצמה. ובית, יש לנו פה אינטרס משותף, וחשוב לי שזה לא יוגדר כסוג של הלוואת הסדר. ועמדתי על כך, וסוף השיחה הזו אומרת לי, מה השם שלך? וכל הכבוד לך. עכשיו, לא, אני לא צריך את כל הכבוד, ואני לא צריך את הדבר הזה, אבל אני אומר, בנקודה הזאת, זאת הנקודה, שבסופו של דבר, אנשים צריכים לעשות את ההתאמה, מה נכון להם, ולא ללכת אחרי העדר. אז באמת, הרבה פעמים אנשים, אנחנו רואים פעולות שאנשים עושים מתוך לחץ, כי אני חוזר רגע לאותו מוקד סיוע, הרבה אנשים פתאום משתמשים בכספים שלהם. הרבה אנשים ממהרים להוציא כספים שיש להם.
קרן חירום כמו קרן פנסיה.
או קרן השתלמות.
או קרן השתלמות.
כן, עכשיו, בקרן השתלמות, אז אדם מעמד את הנזילות באותו השנייה. בקרן פנסיה, למעשה, הוא עלול ממש לשלם גם מיסים, וגם, אנחנו אומרים, מחריב את עתידו הפיננסי, ולמעשה גוזר על עצמו גזרה לא, שלא בהכרח טובה עבורו. ופה המקום שלנו כיועצים זה קודם כל להבין, להוריד את הלחץ ולהסביר לאנשים רגע ולחפש פתרונות שמחליט יכולים להוציא אותם ולהביא אותם למציאות טובה בצורה פיננסית. זה צד אחד. וצד שני, זה גם יש הרבה עניין של מיצוי זכויות, ולקח זמן עד שהמדינה הגיבה, גם הנושא של המענקים וגם הנושאים של הדברים האחרים. ואני באמת, ליבי יוצא אל כל בעל עסק או אל כל משפחה פתאום שהרגילה את עצמה לאיזושהי מציאות מסוימת והמציאות משתנה, ולכן זה המקום. כמו שאנחנו נוסעים באוטו וחלילה קורה תאונה, או אנחנו עולים להגיע לתאונה, אנחנו צריכים לדעת להגיב בכביש בצורה זהירה ונכונה, אותו דבר גם בעולמות הפיננסיים, צריך לדעת, ולפעמים גם צריכים להיעזר באנשי מקצוע, וזה לא בושה, כמו שאדם חולה הולך לרופא, או שלאדם כואב את השן אז הולך לרופא שיניים, אז אותו דבר גם פה, למעשה הערך המשמעותי של ללכת לאנשים שמבינים ולא להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז התרנגול לא הולך לשוחט, כן? אז אני לא הייתי אומר למישהו ללכת לבנק כדי לקבל הלוואה, כי מן הסתם הבנקאי ואותו אדם הם לא מדברים על אותו צד, הם לא באותו, בצד הנכון.
אז הזכרת שיש פה באמת פתרונות אחרים, ואני כן הייתי רוצה שנדבר על הפתרונות, ויש כמה פתרונות, ואחד מהם הוא מתווה בנק ישראל, שיצא במיוחד למלחמה, ואני אשמח אם קצת תפרט על המתווה.
קודם כל, אני חושב שראוי מאוד לומר הערכה גדולה לבנק ישראל, שהגיב מהר מאוד, ואני יודע מבפנים, כי גם המפקח על הבנקים שיחסית הוא חדש בתפקידו, כבר במוצא שבת כנסת כל מנכלי הבנקים. ודיבר איתם, והם הבינו שיש פה אירוע הרבה יותר מורכב מהקורונה, כי יש פה אירוע מתגלגל. בקורונה יכלו להגיד לנו פחות או יותר שיש איזשהו תאריך מסוים, שאיך אומרים, מתישהו זה יסתיים. פה אנחנו באמת לא יודעים. ויש גם הבדלים בין אזורים שונים, אז מן הסתם.
למרות שבסופו של דבר, אני חייבת להגיד לך, כולם עורף.
אני מסכים, אבל עדיין, שנינו בטוח נסכים.
לא, ברור
שיש עדיין את העורף היותר, נקרא לזה, יותר שכואב, בטח ובטח, אבל כולנו הרגשנו את זה. אם זה כולנו, יש לנו חברים, מכרים, משפחה במילואים, או לצורך העניין, אני יכול להגיד שבימים הראשונים, וגם עד היום אנחנו בסך הכל עדיין אבלים ועמומים, והדבר הזה משליך על כולנו, אבל עם זאת אנחנו
נתודד. אני ספק שבאמת העוטף, היישובים של העוטף ספגו את המכה הכי קשה, אבל בגלל שמדובר בכזאת כמות של נרצחים, וזה באמת משפיע על כל המדינה.
אז אני אגיד כאילו, המתווה של
בנק... המסיבה זה לא היה רק מהעוטף, המסיבה זה היה מכל הארץ. נכון. וחיילי מילואים זה מכל הארץ.
לא, אנחנו בסך הכל גם מדינה קטנה.
כן, והמשפחות של העוטף הם גם נמצאים, המשפחות של החטפים זה מכל הארץ, ואנחנו באמת...
אנחנו באירוע הרבה יותר רחב, וזה מה שגם שמעתי באתי ואמרתי לבנק ישראל.
אני רק רוצה להגיד, ברשותך, שגם אם אני היום עסק, שצריכים לשלם לי אנשים שגרו בעוטף, או גרו בדרום, והם לא יכולים לשלם לי, אז גם אני נפגעת, וזה לא משנה אם אני בכלל באזור המרכז.
אני אגיד אפילו יותר, ברמה האישית, ברגע שהתחילה המלחמה, אני צפיתי שעלו להיות קושי לאנשים. אני בחרתי שאת כל הגביעת האשראי שלי, עצרתי אותה, אמרתי, זה תרומה שלי, לא היה מדובר פה לא בסכומים קטנים, אבל אמרתי, אוקיי, זו התרומה שלי הקטנה.
יפה.
אני אומר את זה מתוך מקום שבאמת היה פה סולידריות חברתית מאוד מאוד גדולה.
נכון.
וגם לא ידעת מי קשור למה. יכול להיות שיש לו עכשיו איזושהי משפחה וכולי, זה לפחות היה חלק הקטן שלי. אבל אני רוצה לחזור רגע לנושא של בנק ישראל. אז בנק ישראל למעשה יצר מתווה שנתן חלוקה למעשה בין 0 ל-7 קילומטר, ואז תמיד היו כאלה שהתקשרו למוקד, ואמרו, אנחנו 7200 ו-7300, ובאמת, תמיד, הרי מישהו צריך לקבוע את הגבול, כן? ואז למעשה יצרו אפשרות להקפאת משכנתה, יצרו אפשרויות לדחיית הלוואה, יצרו גם עד 10,000 שקל לא לשלם על המינוס, ולמעשה הגדלת מסגרת, ויצרו עוד היבטים שקשורים למעשה בבנק ישראל בצורה אחרת, שלמעשה בדיווחים למאגר נתוני אשראי, אז קודם כל, ספירת הצ'קים לא תחשב אם חלילה היה איזשהו צ'ק שחזר, שחשוב להדגיש בנקודה הזאת, שיש כיסוי לחשבון, זאת אומרת, זה שפתאום קרה צ'ק ומישהו הפקיד ולא היה כיסוי, יש לזה איזושהי נקודה, ויסמנו את זה כסוג של משהו שקרה בעקבות המלחמה, וגם פיגור, בדרך כלל דיווח תמיד הוא 30 יום, אז פה הדיווח התרחב ל-60 יום. על זה הבנקים באו ואמרו, רגע, אנחנו הולכים להוסיף על זה. ויצרו פה תחרות, ובדוחות הכספיים...
התחרות היא תמיד דבר טוב.
כן, ויצרו פה תחרות, ואפילו חייבו את הבנקים, בהוראה שממש ירשמו בדיוק את הסכום שהם נתנו. עכשיו, זה יפה לראות בדוחות, שכל אחד התחרה כמה סכום הוא נתן. עכשיו שאלו, רגע, אוקיי, נניח שנתתי עכשיו 500,000 שקל, השאלה אם אני פורס את זה עכשיו כמו הלוואה, כמה שנים, או שעכשיו אתה נותן? והמפקח ממש אילץ את הבנקים לכתוב את זה בדוחות, אז בנק לאומי, פועלים, היה יפה לראות את התחרות ביניהם. בכל מקרה, מה שראינו, שמשל הבנקים לקחו על עצמם תשלומים של משכנתה, נכון. ברור שיש פה גם עניין שיווקי, וברור שכל אחד עשה את השיקולים שלו, ובדק כמה בכלל יש לאנשים שיש להם משכנתאות אולי באזורים הללו, אבל עצם העניין הוא יפה. הוא מגלה סולידריות, הוא מגלה הבנה, גם האפשרות למשוך חיסכון, ואפשר גם מרגע לקחת שנייה צעד לאחור, גם אם היה לי תוכנית חיסכון שהיא פחות טובה.
רגע, בוא נדבר על חיסכון תכף. שנייה, בוא נסיים על המתווה, ונדבר בצורה מסודרת.
אז זה בהחלט גם משהו שהיה נתון כללי, אז גם אפשרו את המשיכות מתוך חיסכון, ולמעשה כל בנק ניסה באמת לקחת לכל מיני כיוונים, את כל ההיבטים, אחד נתן חודש, אחד נתן 3 חודשים, אחד נתן חצי שנה, אז באמת כל אחד נתן את הדברים, את האפשרות להקפאה, את האפשרות גם אפילו להלוואות, אפילו לתקופה זמנית ללא ריבית, שבנק הפועלים למשל הרחיב ונתן, יצרו פה באמת מציאות רחבה, אבל מאוד צריך להיזהר, שכל הטבעה שאדם לוקח, בסופו של דבר, מה זה הטבעה? הלוואה היא לא סוג של הטבעה, היא משהו שאדם צריך לשלם אותו. ואם אדם לא עושה את הפעולה הזאת בצורה נכונה, זה פשוט לשים לו בור יותר משמעותי. ולכן אני חשוב לי להעביר מסר פה לציבור, שמי שלא צריך את הדברים האלה, פשוט שלא יעשה אותם, אוקיי?
גם כמו שאמרת קודם, מי שלא צריך להקפיא, לבדוק לפני...
להקפיא זה רק גלידות כדאי, אבל לא מעבר לזה, כן.
כן, אם צריך, אז לבדוק אם מגיע לכם או לא, ואמרת משהו נורא חשוב שהוא כזה, הוא כזה משפט כזה קודם שאמרת שהוא עבר ליד, אבל הוא היה מאוד מאוד חשוב, שלא חייבים תמיד להקפיא הכל, לפעמים
נכון.
אפשר או הלוואה אחת או מסלול אחד, וזה נכון. יפתור את הבעיה.
נכון, בדיוק, כן, כי אני חושב שקודם כל חשוב להבין שהקפאה לא פוגעת ב, למשל בדירוגי אשראי, אולי אנשים שמדעניין אותם, אבל כן, לכל בנק יש את הדירוג הפנימי שלו. ובתוך הדירוג הפנימי, אז רואים, רגע, בן אדם ידע להתמודד במצב חירום או לא. אז זה מופיע להם באיזושהי דרך. זה אחד, באמת, עזוב, בסופו של דבר, לקחתם הלוואה, יש לכם
כלכלית.
כיסוי, יש לכם תשלמו, יש לזה מחיר כלכלי. למה לשלם יקר בהמשך שאפשר היום לשלם? אני תזומית זוכר את המורה שלי בתיכון, הייתי בתור נציג מועצת תלמידים, תמיד היו רצון לדחות בחינות. ואז הוא תמיד היה אומר, מה זה יעזור לכם עכשיו לדחות? מה זה יעזור וכו'. והוא היה בתור נציג מועצת תלמידים, אם אתה מצליח לדחות, אז אתה מקבל נקודות בקרב הבחירות הבאות. אבל כן, אתה מנסה להפעיל את מכבש הלחצים, אבל בסופו של דבר באמת המורה הזה צדק, בהחלט
לקחת... בסוף אתה צריך...
בסוף תחייה לא...
יום התשלום מגיע.
לא, בדיוק, יום החוב מגיע, זה יעזור ככה או ככה, זה כבר שאלה אחרת.
הזכרת פה כמה פעמים מערכת דירוג אשראי, שאני יודעת שאתה חלק נכבד מאוד מהאנשים שבקפטן קרדיט שמטפלים ובודקים ועוזרים, וגם מול בנק ישראל אתם, יש הרבה מה להגיד. אני אשמח ככה, רק נגיד שמערכת דירוג אשראי, למי שלא מכיר, למי שלא יודע, למי שעוד לא מבין, מערכת דירוג אשראי מדרגת אשראי. מדרגת את היכולת שלנו להחזיר אשראי.
למעשה, היא שמה פתאום משהו שלא היה קודם, שיש ידע ללקוח. שבן אדם היה מגיע למערכת פיננסית, הוא היה צריך לבוא עם מסמכים, גם למערכת הפיננסית זה עזר מצד אחד, שבלחיצת כפתור אחת הם כבר רואים את הבן אדם מבחינה פיננסית, ומצד שני, גם לבן אדם עצמו, הוא יכול לדעת איפה הוא עומד. אני חושב שזה סוג של מחנך פיננסי מאוד מאוד משמעותי שנכנס לנו בשנים האחרונות, ופה הנקודה שאנשים צריכים לשים לב, זה נכנס ב-2019, החוק שהתחיל ב-2016. זה תפס אותנו בדיוק בתחילת הקורונה.
נכון.
ואז אנשים לא הבינו מנגד מי. והיום אני מרגיש שאנשים מתחילים להבין ומתחילים להפנים, והנקודה הזאת חשובה, אבל עם זאת חשוב לי לומר גם בהגינות, שכל נושא דירוג האשראי הוא לא חזות הכל.
נכון.
כי מעבר לדירוג,
תודה
יש
לך על הדבר הזה.
ויש בטוחות, ויש היכרות אישית, ולא לראות את זה כדבר אחר.
אבל בוא נגיד, גם,
שהוא חשוב,
אבל המטרה שלו, וזה מה שכאילו אנשים קצת בלחץ מהדירוג אשראי, אם הדירוג ירד או עלה או זה, שבסופו של דבר, המערכת הזאת נועדה לדרג, לבדוק סטטיסטית, האם אתה יכול לשלם אשראי או לא יכול.
כן, אני אגע בנקודות המרכזיות, חשוב, תראו, בסופו של דבר, המהות הדירוג, באופן כללי, היא א', למנוע מציאות של כשל, שתיים, רוצים לגלות עד כמה בן אדם אחראי. כאשר בן אדם, יש לו, אין לו מסגרת.
שאנחנו, בוא נגיד את זה, בוא נגיד אנחנו, בגלל שאנחנו מתעסקים בכלכלת המשפחה, שאנחנו יודעים שמערכת הדירוג אשראי חד-חד ערכי, אם הבן אדם מתנהל נכון, הדירוג שלו גבוה, ואם הוא מתנהל לא נכון,
חד משמעית, חד משמעית התשובה היא כן. וזה, זה יש
מה שמשפיע על מערכת הדירוג אשראי זה התנהלות הכלכלית.
חד משמעית, התאמה מאוד מאוד ברורה, אז מי שאין לו למשל מסגרת, אז חשוב שהוא לא יהיה בפיגור, ומי שיש לו מסגרת, חשוב שהוא לא יהיה על הקצה שלה ולא יחרוג ממנה. אלה קודם כל אותו מפתח. לקחת הלוואה, אתה צריך לשלם אותה, שלא יהיה לך פיגור. בחרת לקחת הלוואה, שאלה, מה מטרת ההלוואה? אלה דברים שבאים לידי ביטוי בהסתכלות על דירוג האשראי. מספר חשבונות בנק, מספר כרטיסי אשראי פחות מפריע, אבל יותר חשוב...
למה מספר חשבונות בנק משנה? זה משהו שאני עד היום לא מבינה.
תראי, בגדול אני רוצה רגע להגיד משהו, כמו שאני חוזר לנקודת ההתחלה, שאמרתי שמודל הדירוג נקבע על בסיס פרמטרים של סטטיסטיקה, והוכח שמי שיש לו מספר חשבונות בנק, הסיכוי שלו להגיע לכשל גבוה יותר מאדם רגיל, זה סביר להניח, כי אנשים לפעמים התפזרו, אני מדבר על שנים עברו. יש משמעות לוותק, כאילו כמה זמן אני נמצא בתוך מערכת פיננסית, זה גם חשוב, וזה מראה על יציבות מסוימת, בנקודה מסוימת. אלה הדברים שמאוד מהותיים, ואני רוצה לקחת את זה רגע לנושא התקופה שבה אנחנו נמצאים.
כן, זה חשוב.
אז למשל, אם זה נושא התחילה...
האם היום יש איזה... דברים שכאילו בעקבות המלחמה, הקפאת, הרבה אנשים מקפיאים משכנתאות, מקפיאים הלוואות, אז האם זה משפיע על דירוג אשראי?
אז אני אומר, הקפאה לא משפיעה על דירוג האשראי בלשכות האשראי, אבל כן עשויה להשפיע בדירוגים הפנימיים של אותם בנקים. דחיית הלוואות למעשה כן משפיעה, אבל לא ברמה המהותית, כי אני חושב שהששים צריכים להבין, לא להגיע למצב של פיגור הרבה יותר, זה הרבה יותר חשוב מאשר לבצע פעולה שעלולים להצטער עליה, אז אני חושב שמאוד חשוב, וגם, שוב, לא ללכת גורף, אפשר לבחור נקודה מסוימת, ואם קרה תקלה, ופה הנקודה שצריך להגיב, היום למעשה יש נבט שלמעשה לפני כשנתיים, שלוש, לגבי צ'ק, חליל צ'ק שחזר, באותו יום אתה יכול לתקן. אז לא לדחות את הדברים, לתקן, כי באותו יום יש לזה משמעות. וככל שאדם מתעלם מהדברים הללו, כך הוא יוצר לעצמו קושי. והעניין החשוב זה באמת לייצר מתי תאריכי החיוב, האם הם בהתאם למשכורות או בהתאם לקבלת הכספים. ואם אתה עשוי לקבל כספים בעתיד, אז החוכמה היא לבוא למערכת פיננסית ולהגיד להם, תקשיבו, אני מבקש רגע אולי להגדיל רגע את המסגרת, כי בעוד שבועיים, שלוש, ייכנסו כספים, חשוב השיתוף הזה. אני חושב שיש הבנה, כי אחרת, בסופו של דבר, אם אדם לא משתף, תבוא בטענות רק לעצמך.
לא לשכוח שבבנק עובדים אנשים שהם כמוני וכמוך, וכולם מתמודדים עם הדברים, וכולם מתמודדים עם, גם הם מתמודדים עם מלחמה, גם הם מתמודדים עם, עם אותם דברים, וצריך להתקן מראש. אם יש שינוי בגלל מצב כלכלי, תעסוקתי, משפחתי, יבואו לקראתכם, תמיד תגידו מראש.
בהחלט, עכשיו, בטח אנשים שנמצאים כך ורואים אותנו, שואלים מה זה בכלל, איפה אפשר לדעת מה דירוג האשראי? אז יש שתי לשקות אשראי במדינת ישראל, יש את BDI ודניאל ברדסטריט, ויש אפשרות דרך קפטן קרדיט שהיא שייכת לדניאל ברדסטריט, זה אפליקציה חינמית, שגם נותנת אפילו התראות, ומראה ממש למה זה הדירוג שלכם, שאפשר להוריד אותה ולקבל לדעת את הציון, אז ככה חשוב שאנשים ידעו את זה.
חשוב שאנשים ידעו, וחשוב שאנשים שיהיו מודעים למה שזה, וכמו שאתה אמרת, וזה נורא חשוב, זה לא חזות הכל.
חד משמעית.
שי, בוא נצא להפסקה קצרה. נשמע ככה שיר ונחזור אחר כך עם עוד הרבה שאלות.
מחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גועק ואנשים לעבודה עד יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבה ובידיהם כמה ענפי ההדס פורחים זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס דואג ומתחבא בעננים הרחוקים אני שומע מכונה במנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשווקים עצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנסחים אותי כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנסחים אותי כל כך מהר בחלוני אבי וסתה ויום גשום ויום שרה ואור וחושך ויחיד ומקהלה זה מתערבב, זה מתערבב
הרבה שירי קינה, שירי הלב, ולפעמים זו המולחת גדולה. אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי. מנצחים אותי כל כך מהר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז תודה שחזרתם אלינו, אני נמצאת עם שי אבו, ואנחנו, שי, אני רוצה לשאול אותך, הרבה משפחות בימים האלה יש להם הוצאות גבוהות, ואיך אתה היית ממליץ, איפה אפשר להתייעל בהוצאות?
אז אני אתחיל דווקא לחבר את השיר ששמענו קודם, אז יש אנשים שכל יום הולכים לסופר. אין חובה כזאת, זה לא בית כנסת. כשהולכים לסופר צריך רגע לעשות רגע שלב מקדים, לראות מה יש להם בבית, לבנות איזשהו תפריט, לעשות רשימה, יש נחוץ, הכרחי. וכשבוחרים להגיע לסופר, חשוב לשים לב כמה זמן הם נמצאים שם, ויש שיר שהם צריכים לשיר ברקע. לא תנצחו אותי כל כך מהר, ולצד זה יש עוד שיר, שאנחנו אולי אחרי זה נקווה לשמוע אותו בהמשך, זה שבסופר יש שיר שרוצים שאתה תשמע, קח אותו לאט את הזמן, העולם מחכה בחוץ. והרבה פעמים יש כל מיני מבצעים כאלה ואחרים, ומבצע זה שאלה, זה בכלל מי בכלל צריך עוד ראשי תיבות, או מוכרים ביוקר, צוחקים עלינו, מוכרים בזול, צריך עיון. והדברים האלה מאוד מהותיים לנו, כאשר אנחנו למעשה נמצאים בתוך הסופר, כי אני חושב שאין משפחה שלא יכולה להתייעל בנושא הזה. כאשר גם עושים רשימה, צריך לעשות אותה בהתאם לתפריט עונתי, ולא עכשיו תפריט יקר או דברים כאלה. מדד עושר לא נמדד, או מדד הנאה מאוכל לא לפעמים נמדד בפי מדד הוצאה כספית. אין קשר בין הדברים, אפשר לייצר דברים טעימים לא פחות ומזינים, לא פחות מאשר דברים שעלולים
לרדת. אני חייבת להגיד לך שפיקוד העורף יצר לי בעיה מאוד קשה כיועצת כלכלית, כי אני תמיד אומרת למשפחות, תקנו בתבונה, ולעבוד עם לי נמוך. ופתאום בא פיקוד העורף ואמר...
אמירה של כל אחד צריך שיהיה לו מים, וכל אחד... תראה, אני, זה בדיוק...
ותמיד אני אומרת גם, אסורים לו על הגדרות, אבל עכשיו אסורים על הגדרות, אז מה אתה עושה?
אז אני אומר שבנקודה הזאת, קודם כל, תמיד זה לא נכון. ראינו את זה גם בתקופות קורונה, וראינו את זה גם בתקופות אחרות. הכל בסדר. לא צריך להיכנס לפאניקה. וכשאנשים נכנסים לפאניקה, זה מעלה מחירים. אני זוכר שבתקופת הקורונה מחיר ביצים היה מטורף, וכל מיני דברים כאלה. בואו נרגע, ניקח את הצעד לאחור. וכמו שאם היום מחיר, סתם דוגמה, מחיר הטוטים, הוא מחיר מאוד מאוד יקר, אז כן, אז אפשר לא לקנות, ואם נהיה צרכנים ונבונים, כשלא נקנה, המחיר ירד. אז לא נייצר את הפאניקה על הפאניקה כתוצאה מכך, וזה בסדר, והחוכמה היא לקחת דברים, וישר אחרי זה אני חושב שאם אני לא טועה, כשאמרו את האמירה הזאת, ישר אחרי זה גם הבינו את הנזק שהם עשו בה, וזה בסדר, וזה חשוב.
לא, גם אל תשכח שאנחנו עוברים שנה של אינפלציה, אנחנו אחרי שנה של אינפלציה, שבה המחירים עלו, ואם יהיה מחסור בחקלאות, כמו עכשיו, אז המחירים יעלו, כי זה הכל עניין של היצע וביקוש.
נכון, ואני חושב, אני מקווה קודם כל, שאנחנו רואים דווקא רוח התנדבות בכל מה שקשור לחקלאות.
כן, לגמרי.
ואנחנו רואים גם הבאה של עוד אנשים, אני חושב שזה באמת צו שעה באמת לעזור ולסייע לחקלאות בארץ. ואני אומר שכולי באמת תקווה שבאמת המדדים ודברים האלה, שוב, שמדד עולה, זה משמעות, יוקר המחיה עולה, מה זה משמעות היא שאנשים צריכים לעשות עוד פעם, לחלקל את צעדיהם, וזה נכון כל הזמן, וזה נכון גם במצבים האלה, כי זה באמת אחרי מלחמות, אם יש נתון שהוא קצת מדהיג, תמיד המדדים עולים. אז מי שמשל עכשיו רוצה לקנות דירה, אז נגיד מדד תשומות הבנייה, צריך לחשוב, אם אנחנו רק מספיק שראינו שהספינות עכשיו שמביאים את הדברים, ייקח להם עכשיו עוד עיכוב בגלל היבטים כאלה ואחרים, הדבר הזה מייקר. כנ"ל לגבי מוצרים, הדברים האלה בהחלט משפיעים. אני אשמח לגעת בעוד הוצאות נוספות שבאמת יכולות להקל, כמו למשל, נגיד תקשורת.
אוקיי.
אז תקשורת, לדוגמה, זה תמיד מקום שאפשר להתייעל בו. אז יש אתר שנקרא כמה זה, שבאמצעותו אפשר לראות כמה חברות מציעות. אסור להם להפלות בין לקוח חדש ללקוח קיים, ואפשר בהחלט להוזיל פועלות. גם הוזלה של 50 שקלים, בסופו של דבר בראייה שנתית זה 600 שקל, זה לא מעט.
כל שקל נספר.
כן, יש עוד דבר שחשוב להדגיש אותו, חשמל. אני רוצה קצת לפתוח רגע את הראש. יש היום ספקיות שאפשר דרכם להתחבר. חברת חשמל למעשה ממשיכה לשרת את אותם לקוחות, אבל מקבלים הנחה. רק פשוט אם יש לי 80% חכם, הוא יכול לעבור לחברות, הוא יכול לקבל הנחה שיכולה לנו בין 5%, 6.5%, 7%.
איך עושים את זה?
מעבר מאוד פשוט. לפנות כן. לאחד מהגופים הבאים, אלקטרה פאוור, אמישרגז, פסגז וסלקום, אחת מכל החברות הללו, בעתיד זה גם יהיה פרטנר, ופשוט פונים אליהם, אם יש לך מונה חם, אתה יכול לעבור. העברתי עכשיו, אני בשלבים להעביר את כל השכונה אצלנו, ואפשר...
וזה אמין?
כן, אין פה, זה ווין ווין, בדקתי, נבדק, אני חושב שיש להם גם מכסות לחברות האלה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעוד 3 חודשים ש... כבר זה נגמר.
למה זה בעצם משתלם לחברת חשמל לעשות את זה?
זה יותר, לדעתי, כדי להקל על כמות הלקוחות שהייתה צריכה להתעסק בהם בשוטף, וגם לייצר מיני תחרות מסוימת. זאת אומרת, יותר, שיותר מדי מונופול של חברת חשמל, אז מנסים טיפה להפחית. מה יהיה בעתיד? לא יודע, אבל בינתיים זה סוג של הזדמנות שבוא נגיד ככה, בימים כתיקונם, אנשים לדעתי היו נוערים לזה, פשוט בגלל המצב, אז אנשים הרבה לא מודעים לזה.
אתה מדבר פה על משהו חדש, אז בואו רגע נרחיב עליו, כי הרבה אנשים לא מכירים אותו. התשתית היא...
כל השירות ממשיך להיות של חברת חשמל. Okay. המחיר הקבוע לחברת חשמל ממשיך להיות קיים בתוך אותה חשבונית, רק משתנה המחיר לקילוואט. זאת אומרת, המחיר לקילוואט יש
יורד.
בהנחה. יורד. יורד בהתאם להנחה, בהתאם לרמת השימוש. זאת אומרת, יש מסלולים. נניח אם את עכשיו, סתם דוגמה, אוהבת את הלילה. ובלילה החשמל אצלך חגיגה גדולה, אז את יכולה ליהנות מהטבה בחשמל בלילה. אבל אומרת, יש שני אנשים שאין להם הבדל בין היום לבין הלילה, אז זה הנחה קבועה של נע בין 5% ל-7%, ויש כאלה שבתקופות סוף שבוע, שבמהלך השבוע הם כמעט ולא בבית, שם יכולים לקבל את ההנחה המיטיבה, אז יש פה באמת אפשרות בחירה, אין בעיה לעבור ממסלול למסלול, ואין גם בעיה לעבור, לעזוב את החברה הזאת, לעבור חברה אחרת. זאת אומרת, יש פה באמת משהו שהוא בהחלט לדעתי טוב, שפשוט כדאי שאנשים יהיו מודעים לו.
מעולה, תודה רבה, זה באמת מידע...
ודבר חשוב מאוד, שנושא של תרומות, אני חושב שראינו בתחילת המלחמה הרבה אנשים שתורמים, ואני אומר את זה רגע כאדם שפיראון חוב קודם כל קודם לנתינת מעשר או לנתינת צדקה, וגם אנשים צריכים לתרום בהתאם ליכולת שלהם, ולא להיכנס להרפתקאות. רק לפני אתמול קיבלתי טלפון ממישהי שאומרת לי, שמע, שאני פתחתי, נתנו פה, שם וכו', והיא עצמה עכשיו זקוקה לאיזשהו משהו. אז אומר, אנחנו עם ישראל, ואני מבין את הרצון ואת הנתינה המטורפת שיש בעם שלנו, ואת החסד הגדול הזה שהתברכנו בעם שלנו. אבל אני אומר, לחד עם זאת, אנשים באמת צריכים להיות רגע עם יד על הדופק, ולא להיכנס להרפתקה, ולדעת לשמור את הכסף.
זה דבר מאוד חשוב שאתה אומר. יש הרבה משפחות שתורמים גם בימים רגילים, כי מעשר זה דבר מאוד חשוב ומאוד יהודי, אבל אנשים באמת לא מבינים שמעשר הוא מהרווח ולא מהכנסה. וכמו שאתה אומר, חוב קודם למעשר.
נתינת מעשר.
נכון. ומשפחות שלמות מכניסות את עצמם לברוך, ובמיוחד עכשיו גם יש אתה רואה את כולם מתגייסים ואת כולם תורמים ולא נעים לך לא לתת.
אני יכול להגיד שבשכונה שבה אני גר, אז בימים הראשונים כל אחד פתח חמל על חמל, ופתאום הגיעו האנשים הנזקקים שהם עצמם אפילו תרמו. וזה בדיוק מה שאת מתארת, זה בדיוק סיטואציה הזאת שאת אומר, גם אותו אחד שכביכול אין לו, רצה להרגיש שהוא נתן, רצה להרגיש שותף.
אבל יש כל כך הרבה דרכים לתרום, באמת. זה לא חייב להיות בכסף. זה יכול להיות...
לא חייב להיות חומרי, זה יכול להיות בעזרה במילוי תפסים בביוקרטיה, זה יכול להיות בכל מיני היבטים.
עזרה אצל חקלאים, כמו שדיברת, זה יכול להיות הרבה... גברים שנמצאים עכשיו בצו 8, אנשים לבד בבית עם ילדים קטנים והם צריכות עזרה.
נכון, אין
צפק. ובגדים וצעצועים ומשחקים. זאת אומרת, אפשר לתרום בכל כך הרבה דברים, ולא חייב להיות דווקא בכסף.
אני מסכים, ואני חושב שהנקודה הזאת חשובה. אני רק נגיד שמי שתרם באופן מוסדר, אז כמובן שהוא זכאי לקבל החזרי מס, 35% למעשה על תרומות שיש בהן סעיף 46. אז אם כבר דיברנו על החזרי מס, אז גם ביטוח חיים למשל, אפילו ביטוח חיים של משכנתא, מאפשר לאנשים לקבל עד 25% החזר. אנשים שעכשיו הם בין עבודות כנראה, אז יצטרכו לבחון את האפשרות לעשות החזרי מס. חשוב להדגיש את זה. אנשים שנולדו להם ילדים במהלך השנה ולא הספיקו לעדכן, אז הרי נקודות זיכוי רטרו, ויש לזה משמעות פיננסית. הדברים האלה מאוד חשובים. נושא של חיסכון. אפשר להקפיא חיסכון בתקופות שבהם אנחנו מרגישים שיש קושי. אפשר אפילו ממש, אם קיים קושי מאוד מאוד גדול, את החיסכון למשל של ביטוח לאומי, שאדם מקבל חיסכון לכל ילד, אפשר להקפיא את החיסכון של ה-50 שקלים. אני לא אומר את זה חלילה...
התוספת, כאילו לא, כן. לא מה שהמדינה נותנת.
התוספת, בדיוק. אפשר לעשות את המהלך הזה. זה בהחלט מהלך נכון. לפעמים למי שאין, עלול להיות בעיה, וזה בהחלט משהו שמאוד מאוד חשוב לנו באמת לחשוב עליו.
בכלל, בוא נגיד שאם דיברת על חיסכון...
אז אני אוסיף רק עוד משהו לגבי החיסכון, כן. בנק ישראל נתן לי מתווה, והבנקים הצטרפו אליו,
שניתן
למשוך את ה... כי עצרת אותי בעניין של החיסכון.
נכון, אז עכשיו זה
הזמן. אז אני אומר, זה באמת, אז מותר למשוך ללא כנסות, כי הרי אם אדם שובר תוכנית חיסכון, הוא אמור לשלם כנס. ופה הנקודה המרכזית היא שאני למשל יכול לנצל תוכנית חיסכון פחות טובה שהייתה לי לפני כמה שנים, להעביר אותה להיום. אז גם מי שיש לו כסף, יכול לנצל את המצב לטובתו בהקשר הזה. אז את זה חשוב להגיד ולומר.
מצוין. ואני רוצה להגיד שבאמת, גם עכשיו, זה זמן טוב להשקיע ולחסוך, ואם יש לכם עודפים,
נכון.
זה נורא טוב. זאת אומרת, אם אתם פועלים נכון וכן יש לכם עודפים, זה בדיוק הזמן להשקיע. מתי, איך וורן באפט אמר?
שיש דם הרחובות, זה הזמן להשקיע.
שיש דם הרחובות, בדיוק. אבל אני רוצה להגיד לך, שאנחנו פעם שנייה בשלוש שנים נכנסנו לסיטואציה מאוד קשה. ואני חושבת שזה הזמן שמשפחות יבינו שהם חייבים, חייבות קרן חירום. את החשיבות של זה. ואני חושבת שאין מספיק מודעות לדבר הזה. עכשיו, מחקרים מראים שמספיק 8,000 שקל. הוצאה חד פעמית לא צפויה למשפחה, יכולה להביא משפחה לקריסה. ואחרי הקורונה ואחרי המלחמה, אני יכולה להגיד לך אפילו, זה לא חייב להיות הוצאה, זה יכול להיות אי הכנסה של כסף.
למעשה יש פה שני דברים. גם מצד אחד יש את העניין של ההוצאה, וגם באמת, כמו שאת אומרת, פתאום אי קבלת הכנסות, כמו שאנשים מרגילים. ואני חושב שאני אקח את זה רגע למקום, בתור איגוד היועצים, בתור היושב ראש, אני חושב שהתחום שלנו, והיועצים שנמצאים בתוך, והיועצים והיועצות שנמצאים בתוך האיגוד, הדבר הראשון שמנחה אותם זה קודם כל שיש להם עין טובה ונפש טובה באמת לעזור למען הכלל. זה דבר אחד, אבל הדבר הכי חשוב זה לתת את אותם כלים לאנשים כדי לעזור להם ולכוון אותם לכל מיני צעדים. זה לא דווקא בקרן חירום, זה גם אם להכין את המשפחה לאיזושהי שמחה עתידית, או לטובת לימודים אקדמיים, או לטובת הילדים, או כל מיני היבטים כאלה ואחרים, שיש להם מאוד מאוד משמעות מאוד מאוד חשובה. זה החלק המשמעותי שלנו, והדבר הזה אני חושב שגם נותן, כל תקופה שכזאת היא נותנת פוש רציני להבנה, שכמו שאנשים צריכים רופא, כמו שאנשים צריכים איזשהו מטפל כזה או אחר, הם צריכים גם את המישהו שיתווה להם את הדרך, יכוון אותם, או ייתן להם פנס, ויעיר להם את הדרך איך להיות במקום טוב. וחשוב לי לומר, העניין הפיננסי הוא לאו דווקא בן אדם שנמצא במינוס כזה או אחר, ממש לא. החוכמה היא כל בן אדם שרוצה בסופו של דבר להגיע ליעדים מסוימים, הדרך שלו לעשות אותם צריכים להיות לפעמים מלווים על ידי אנשי מקצוע. וזה המהות של האיגוד שלנו. אני יכול להגיד דבר אחד על החבר'ה באיגוד ובכלל, שאני באופן אישי לא יודע כלום, אבל אני חושב שגם כולם מרגישים את זה, כי כולנו כל הזמן לומדים. יש לנו על בסיס שבועי כל הזמן למידה, על בסיס כללי אנחנו תמיד מחפשים את המשהו שיכול לשפר וללמד. עשינו עכשיו דוגמה נושא של בינה מלאכותית, לראות איך זה משתלב. אנחנו עושים סיורי מוחות, לא אחת ולא כמעט כל חודש. מביאים מרצים. יש לנו, אפשר לומר, ב-18 לדצמבר או ב-17, אני לא זוכר, לטובת הציבור, שיחה עם מתן חודרוב, איך ייראו הימים שאחרי. באמת שאלות מעניינות, ואנחנו באופן אישי כאיגוד גם פועלים בזירות הציבוריות, אם זה מול בנק ישראל, שאנחנו מביאים דברים מהשטח, ואם זה גם מול חברי הכנסת, בתוך הוועדות, ישנם חברי כנסת שמגיעים לוועדה ואין להם מושג בכלל מה מדובר, אז אני כותב להם לפני מה להגיד, אז חלקם לא יודעים מה אמורים, אפילו משנים את דעתם תוך כדי, אבל בגדול, 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 אנחנו רוצים להביא בשורה טובה. להביא, זה בסדר מבחינתי שבנק ירוויח כסף, אבל לא שעל הדרך הוא ירמוס חלילה את אותו אדם שאין לו. אני תמיד עומד לנגד עיניי שדמעת השוקים תמיד יהיה לה מנחם בכל היבט שהוא. וזה חלק ממהות העניין שלנו גם כאיגוד, להציף את הדברים, להעלות את הדברים ולהביא את הדברים האלה. ואנחנו כאיגוד, ברוך השם, היינו, בנק ישראל בחר בנו להיות ארגון שהתייעצו איתו, הם מפקחים מכל העולם כדי לבדוק את בנק ישראל, ולצד זה היינו שותפים בלא מעט קידומי הצעות חוק ולא מעט שינויים. וכשקרה עכשיו המצב של המלחמה, אז באופן אישי דיברתי עם המפקח, והוא אמר לי דבר אחד מאוד חשוב, וחשוב לי לומר את זה גם לציבור. אנחנו באמת כרגע באירוע שאנחנו לא יודעים מתי יהיה סופו.
נכון.
ולכן אני אומר, גם אם עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו בכמה ימים של סוג של הפוגה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות בסוג של מעין אופוריה כזה.
אופוריה, ממש.
אנחנו לא, ההפך, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מסדרים את הדברים, איך אנחנו מכנסים את הדברים למקומות ממש ממש טובים ומועילים. ולצד זה, זה סוף שנה עכשיו בפתח. זה זמן לעשות איזשהו סדר והתייעלות, אם בנושא ביטוחים, ואם זה בכלל כלל ההוצאות שיש. ובאמת לעשות איזשהו חשיבה על מנויים, למשל, אם צריך או לא צריך.
הוראות קבע, אם צריך או לא
הוראות קבע, לפעל וכו'. כי הדברים האלה מאוד, בסופו של דבר, אני אומר גם כיועץ, א', תמיד עומד לנגד עיניי, יהיה עם המון חברך חביב עליך כשלך. אבל יש משהו גם מאוד נתון מעניין וכואב, שפה עד כמה החשיבות שלנו כיועצים היא גדולה, שאנשים מפחדים מלנהל שיח על כסף.
נכון.
איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בכמה היבטים. א', לפעמים לנהל שיח מול הילדים על כסף, זה כאילו משהו שהרבה אנשים משפחות מפחדות. ואני אומר דווקא כן. כשהתחילה המלחמה, אני באופן אישי, לקחתי את הילדים שלי, יש לי ילדות, 4 בנות, ותינוק בן שנה, ואמרתי להם, תראו, המציאות עכשיו היא כזאת וכזאת, יש לא מעט אנשים, ואז הילדים לקחו את זה למקום של, מה, אז עכשיו לא נעשה ככה או משהו כזה? לא, ההפך, אנחנו נעשה. רק קחו את זה בחשבון שאם תכננו לעשות עכשיו איזושהי חופשה, זה כרגע לא הזמן. יבואו ימים טובים ונעשה את זה. אני חושב שהשיח הזה צריך להיות מאוד בהיר וחשוב ולדבר בגובה העיניים. אי אפשר לעבוד על ילדים, זו נקודה אחת. מעבר לעובדה הזאת, אנשים צריכים לחשוב על לגבי כל צעד שהם עושים בפן הפיננסי, לקיחת הלוואה כזו או אחרת, האם זה מקדם אותם, האם זה מקדם אותם, מועיל להם, והאם יש להם יכולת החזר שבאמת יכולה לסייע להם. והדבר המהותי, כמו שדיברנו עליו, על כל אותם הקלות וכו', לעשות את ההתאמות באופן כללי, וזה זמן באמת לעצור ולחשוב. עכשיו, לגבי בעלי עסקים, בעל עסק צריך לבחון את העסק שלו.
בוא נגיד שאתה מלווה את קבוצת שולמן.
בין היתר, אני אחד ממנהלי הקבוצה, אין לי שום השתייכות כזו או אחרת, באופן אישי, גם האיגוד שלנו רואה בתוכו את כלל עם ישראל, את כלל אזרחי ישראל, אם זה חרדים, חילונים, דתיים, ערבים, כולם כאחד. וגם בהיבט הזה, אנחנו חושב שבסופו של דבר, כולנו רוצים חברה בריאה וחברה טובה, אנחנו לא רוצים חלילה חברה שיש בה קושי. ואני אגיד, משהו שהאיגוד למעשה, כל שנה יש לנו מוקד, משהו שאנחנו מתמקדים בו בסיוע. אז השנה יש לנו את המוקד סיוע שפתחנו, אבל בשני כמה שנים פתחנו גם את המוקד שעזר לעושק הקשישים, שמניעת עושק הקשישים, ויש לנו גם שיתוף פעולה עם עמותת אלם, שעוזרת לנוער במצוקה, שיש יועצים שמלווים. יש לנו המון המון פרויקטים שאנחנו עושים, ובאמת קצרה יריעה מלהכיל את כלל הדברים שאנחנו עושים. וזה המהות שלנו כיועצים, כבני אדם, זה קודם כל באמת לשים את אותה משפחה במרכז, ולראות איך אנחנו מקדמים אותה ומועילים לה ונותנים לה באמת באמת את הדברים, את הכלים, שישימו אותה לדרך טובה ובטוחה. וכשאנחנו עוזרים למשפחה, ובזה אני מאמין מאוד מאוד מאוד, אנחנו לא רק עוזרים למשפחה, אנחנו כל הזמן עוזרים לדור שבא אחריו. ואז אנחנו מצליחים לקדם עוד דורות של אנשים שיחיו ברווחה כלכלית טובה. מדד עושר לא יימדד לעולם במדד הוצאה כספית. מדד עושר שמגיע מתוך מחשבה ומתוך הבנה של מיפוי צרכים בצורה טובה, ולצידו העמידה ביעדים, הוא מפתח מאוד מאוד גדול, בסופו של דבר, הצלחת תהליך, להצלחת משפחה, לרוגע, לשלווה, כי כשיש בעיה כלכלית זה גם משפיע על הרבה מאוד תחומים.
לגמרי.
ופה המקום שלנו באמת לעזור ולתת את הכתף הזה.
מעולה. וחלק מהעניין זה, גם, זה לא רק משפחות, זה גם עצמאים. נכון. ואתה מלווה הרבה עצמאים. כמו שאמרת, אתה
אני רואה, בתחילת המלחמה ראיתי הרבה אנשים שהבינו שעלול להיות שכר, אז הם בחרו באמת לחפש כל דבר שעובד, וזה מעיד על החריצות שיש לנו. אני גם אומר לאנשים, אל תצפו לשום מענק כזה או אחר. נכון שעכשיו יש את האופציה ואפשר לקחת וכו', אבל לא לקדש את זה. באמת, בואו תעשו, איך אומרים, ידעתם לפתוח עסק כי יש לכם, בוער בכם כל כך הרבה דברים טובים, תפתחו את זה, תעשו את זה משהו. יש לכם יכולות, לא צריך לפעמים תארים כאלה ואחרים, צריך בסך הכל, צריך לעשות טוב, למצוא את הדרך, להביא את היכולות שלכם, את החוזקות שלכם, להביא אותם לידי ביטוי.
מה אתה חושב לגבי הלוואות מדינה? עכשיו הרבה מאוד עצמאים יכולים לקבל הלוואות מדינה.
קרנות מדינה.
הלוואות בערבות מדינה, נקרא לזה. אתה ממליץ?
קודם כל, אני חשוב לי להגיד לציבור, השם הזה מדינה, כאילו רגע מכנס את זה, שזה באמת אחיד אצל כולם, זה כמו שאנחנו נגיד עכשיו, כולנו דתיים, אז יש דתי ככה, ויש דתי ככה, ולא ניכנס לזה. אז גם הלוואות של ערבות מדינה, או קרנות מדינה, בשמות כאלה ואחרים, יש הבדלים בין מי נותן אותם, בריביות, חשוב להדגיש את זה. דבר נוסף, טווח הזמן. ואני חושב שההלוואות הללו לא בהכרח מועילות לעסקים. אני אומר את זה בצורה די ברורה, כי חלל הזמן הוא די קצר. ולכן אני אומר, עסק צריך לבנות את עצמו מבחינת הזרימית. הוא צריך לבדוק שבאמת הדבר הזה מקדם אותו. עכשיו, מי שלקח הלוואה יקרה, ועכשיו ההלוואה הזאת היא פחותה, אז באמת יש פה מחשבה, כיוון טוב. מישהו שעכשיו יש לו פיתוח לעסק, ובאמצעות הדבר הזה הוא יכול לקדם את העסק שלו, פעולה טובה. אבל מי שעכשיו לוקח את ההלוואה הזאת כי נותנים, אז שצריך חשב מסלול מחדש, כי לא בהכרח הפעולה שתטיב איתו. ויש היום גם בנק ישראל, ופה אני אספר קצת משהו שאנחנו כאיגוד בנק ישראל, למעשה נתן 10 מיליארד שקלים לבנקים, שהם יוכלו למכור את זה במחיר יותר זול ממה שקרנות מדינה נותנים. זאת אומרת שהיום ניתן לקבל אפילו עם ריבי שקרנות מדינה מתחילה מפריים פלוס 1.5, הם יכולים לתת את זה בפריים, פריים מינוס 1 אפילו.
מה הקריטריונים?
אז זהו, זה שאלת השאלות, כי בסופו של דבר החזק תמיד יכול להיות חזק יותר, ופה באמת נשאלת השאלה, ופה אנחנו כאיגוד דאגנו לקדם בוועדת כלכלה, בשיתוף הוועדה למיזמים ציבוריים, דאגנו שיהיה דיון שגם חברות חוץ בנקאיות וחברות אשראי יוכלו חלק מזה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה תחרות. אנחנו רוצים שהבנקים מצד אחד ירוויחו, ומצד שני שיהיה תחרות טובה ובריאה לצרכן, שלא ייווצר מצב שלוקחים רק את החזקים, וגם לא קבעו גם כימות שנותנים סכום, יכול להיות שרק יהיו 10 אנשים שיהנו מזה וזהו, וזה נגמר. אבל יצאו באיזושהי הכרזה. אז הנושא הזה הוא כרגע בדיונים, יש ביום שלישי דיון, אני בעזרת השם יהיה שם, ובהחלט זה נושא שחשוב. אז אני אומר גם לאנשים שעכשיו צופים בנו, שלא למהר לקחת הלוואה, ולא להתפתות גם לכל מיני חברות, כי יש הרבה חברות שלוקחות כספים מאנשים, והם לא מקבלים. וזה הכאב הכי גדול שבאמת חשוב לדעת אותו.
כן, לגמרי. מה עושים עם תזרים? מה עושים בעלי עסקים שיש להם כרגע כספים שחייבים להם, ונעצר להם את זה? איך מתמודדים עם תזרים שלילי?
אז קודם כל, באים למערכת הפיננסית. מציגים בפניהם את אותם חוזים עתידיים, ובסך הכל גם בנק הוא שותף. נכון שהוא מקבל כמה אחוזים קטנים, והיינו מבטרים עליהם.
הוא הכל שותף?
אבל כן, הוא שותף, הוא שותף עסקי, ובתוך השותפות הזאת, הוא לא ירצה שניפול. ואני חושב, ואני יכול לומר פה משהו באמת, בתור אחד שגם מלווה משפחות של נרצחים ושל חטופים, ואני משתדל באמת כזכות גדולה, לתת את הכלים ואת השליחות שלי לציבור, אז אני רואה שהמערכת הפיננסית מאוד קשובה בעת הזאת. עם דברים שבעבר הייתי צריך להגיע היום זה במישור למטה, כולם מבינים את גודל השעה, וכולם מבינים ועושים הכל כדי שבאמת אנשים זה, כי בסופו של דבר, אף בנק לא היה רוצה, או אף גורם פיננסי לא היה רוצה, שאותו אדם שנטל את ההלוואה ממנו לא יוכל לעמוד בה.
אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני רוצה לשאול אותך לגבי המענקים. כי אחד הבעיות הכי קשות של בעלי עסקים היה בקורונה, שהם לקחו מענקים, ואחר כך היה צריך להחזיר אותם. והיום הרבה אנשים מפחדים לקחת את המענקים מאותה סיבה. מה דעתך?
קודם כל, בתחילת הקורונה היה בלגן. ואז למעשה אפשרו לאנשים לקחת גם כשלא היה מגיע להם. כי יצרו איזשהו מנגנון לא חכם במיוחד. אחרי כמה חודשים ישר הם התאפסו ויצרו מנגנון שלא יכול לייצר מצב כזה. ואז למעשה כל מי שנדרש להחזיר זה כאלה שלקחו שלא באמת הגיע להם. למה? כי הרואה חשבון אמר, כי איך אומרים, אמרו יאללה, לוקחים, נותנים לך תיקח. אז זה קודם כל. ועכשיו פה רגע בוא נעצור. מי שמגיע לו, תיקח. מגיע לך באמת, אבל באמת לעשות בדיקה, ודרך אגב, אם יצרו...
דרך הרואה חשבון.
לא, לא, אפשר לעשות את זה גם לא, רק אתה צריך נתונים מסוימים שהרואה חשבון יכול לתת לך אותם, אם זה כמה הוצאות היו לך עד, למעשה, עד סוף 2022, מה הוצאות המע"מ ביחס מקביל. יש איזשהו באמת פרמטרים שכדאי לפני כן, לפני שאנחנו מגישים את הבקשה, ומגיע גם לאנשים, גם לעסקים שפתחו עסק חדש. זאת אומרת, גם לאנשים שפתחו אפילו בספטמבר 22, 23, זכאים לקבל מענק, שזה לא היה בתקופת הקורונה, זאת אומרת, למדו כמה דברים. גם עוסק פטור יוצא אפילו, יש עסקים פטורים שמקבלים יותר ממה שהם מרוויחים, אפילו ברמה כזאת, יש אבסורדים, אבל בגדול, 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 המענקים האלה חשוב להגיד, באמת, אני יכול להבין שבאמת הם נותנים איזשהו סכום מזערי, לא סכומים שלפעמים תלוי מה כל אחד ורמת העסק שלו, אבל שוב, אני יכול להגיד את זה באמת, ולהסתכל רגע בתמונה מלאה, בעבר במלחמות לא היו תמיד מענקים. והחוכמה היא רגע להגיב ולעשות את הפעולה הנכונה ולראות מה אפשר לעשות. עכשיו, בעת הזאת צריך גם לגלות הבנה. אם למשל בעל עסק שמזכיר את המקום ממישהו, אם יש אפשרות שיש אפשר לדבר איתו כדי לא להגיע, או הוצאות כאלה ואחרות שהוא כרגע יכול להתייעל בהם, לעשות רגע חשיבה, לראות מה נכון. עכשיו, הרבה פעמים בעלי עסקים נוטים לקנות דברים, למלות מלאים, ולא בהכרח תואם את זה. אז גם פה צריך לעצור, לעשות את החשיבה, את ההתאמה, בכל היבט והיבט.
שי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. נתת לנו המון המון ידע והמון חשיבה, ואני רוצה לסכם ככה בשני משפטים את מה שאתה אמרת בכל כך הרבה דברים, בכל כך בהרחבה, שבסופו של דבר, כשקורה משהו לא צפוי, צריך לעצור ולעשות כיוון מסלול מחדש, ולבחון מחדש את הכל, את כל התמונה הפיננסית, את ההוצאות, את ההכנסות, את ההתחייבויות, את ההלוואות, לבחון את זה מחדש. ובסופו של דבר, וזה כבר למדנו, אנחנו למודי ניסיון גם בקורונה וגם עכשיו, שמישהו בגישה פרואקטיבית, מישהו בגישה יצירתית, יוצא מהקופסה, הוא זה שמתאושש הכי מהר. ולכן חשוב באמת כמה שיותר מהר להיות אקטיביים, להיות, לנסות לעשות פעולות ולעשות פעולות אחרת. כי כמו שאלברט איינשטיין אומר, תעשה את אותה פעולה שוב ושוב, תגיע לאותה תוצאה. אז אם אתם רוצים תוצאות אחרות, תעשו פעולות אחרות. תודה רבה לכם שהזנתם. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, שיהיה המשך יום קסום.
כמים רבים נסער, רק אם נאמין.